נתחיל ענייני חלב, אחר כך נראה לי הנגיע. טוב, קדימה. אז ככה, יש בהלכה התייחסות לחלב. מה זה חלב קודם כל? בואו נדבר טיפה על הסוגי חלב, זה לא קשור להלכה, זה עניין כללי. מה זה בכלל החלב הזה? החלב שמגיע לבתים שלנו זה חלב, יש גם חלב פרה וגם חלב עיזים. החלב הזה הוא עובר פסטור. אתם יודעות מה זה פסטור? פסטור, מה זה? זה כן, זה הרתחה, זה מחמם את הנוזל ברמה של, לא יודע, 70 עד 85 מעלות, וזה שומר על האיכות או על האורך מדף של המוצר הזה, כי הרבה פעמים יש חיידקים, וזה הורג את החיידקים בטמפרטורה הזאת. יש, דרך אגב, יש חלב עמיד. קראת חלב עמיד? חלב עמיד הוא מפוסטר בטמפרטורה מאוד גבוהה, הרבה יותר גבוהה, לזמן קצר, ואז זה פותר גם את הבעיות שאפשר גם להשאיר את החלב הזה הרבה זמן על המדף. זה המטרה שלו. בסדר גמור. טוב, אז זה לגבי סתם בכלל מה זה חלב. עכשיו, האם מותר לאכול משתות חלב? תראו, יש לנו כלל בהלכה שכל מה שיוצא מהטהור, טהור. כל מה שיוצא מהטמא, טמא. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם יש לי בהמה שהיא טהורה, אז מה שיוצא מן הבהמה הזאת זה גם טהור. כמו למשל פרה. פרה מותר לאכול. אם פרה מותר לאכול, אז גם החלב שלה מותר לאכול. אבל יש דברים שאסור לאכול, נגיד גמל. גמל יש לו גם חלב, הנקה יש לו גם חלב, אבל את החלב הזה אסור לאכול. למה? כי גמל אסור לאכול. כל היוצא מן הטהור טהור, כל היוצא מן הטמא טמא. בסדר, זה דברים פשוטים. דרך אגב, יש אחד שיוצא מן הכלל. דבר אחד יוצא מן הכלל. מי יודע? דבש. דבש דבורים זה מיוחד מאוד, כי דבש דבורים זה בא מדבורים. דבורים מותר לאכול? מה? לא. אז לכאורה הכל יוצא מן הטמא. טמא, אז למה דבש מותר לאכול? טוב, שאלה מעניינת. גם דבש בכל מקרה מותר לאכול. אבל יש איזו סוגיה ארוכה, למה מותר ואיך מותר. יש לזה הרבה עניינים, לא ניכנס לזה. אבל בסוף יש לנו כלל, שכל דבר שהוא הבא מן הטמא, טמא. הבא מן הטהור, טהור. כן, אבל זה משהו אחר, זה שאלה אחרת. זה לא יוצא. זה לא דבר שיוצא מן הבהמה. זה חלק מהבהמה. לבהמה יש חלק שנקרא גיד אנשי, או חלב. לכל בהמה יש חלב. חלב אסור לאכול. איפה החלב נמצא וכו'. זה חלק מהבהמה, צודקת. יש חלק מה... כל בהמה אסור לאכול. זה לא משנה אם זה בהמה כשרה או לא כשרה. אסור לאכול חלב של בהמה. אבל פה אנחנו מדברים על כל היוצא מהבהמה. יפה. בסדר. בארץ כל החלב שמגיע לחנויות הוא של בהמות טהורות. בסדר? בחוץ לארץ יש שאלות של חלב מבהמה טמאה. יש דבר כזה. יש במקומות מסוימים משתמשים בחלב גמל. חלב גמל אסור לשתות. זה לא בגלל שזה חלב שאוטומטית מותר לאכול ולשתות את החלב הזה. טוב, עכשיו תראו. בחלב, אז זה הקדמה כללית. עכשיו, בחלב יש כמה שאלות הלכתיות שמתעוררות. נדון אחת אחת ונראה מה הפתרון שיש לנו. אחר כך נדבר על עוד איזה נקודה בחלב. זה משהו מאוד פשוט חלב, אז נעשה את זה מהר. אז ככה, קודם כל, יש חלב של בהמה שהיא טרפה. אני רוצה להסביר מושגים. יש בהמה טמאה, נגיד חזיר בהמה טמאה, בסדר? גמל בהמה טמאה, ידוע. אבל יש בהמה שהיא טרפה. מה זה בהמה טרפה? בהמה טרפה זה בהמה שהיא טהורה, שיש לה בעיה בריאותית, שגורמת למותה. זאת אומרת, זה לא שיש לה עכשיו שפעת, אבל אם יש לבהמה הזאת בעיה רפואית רצינית, קרדינלית, שהיא לא יכולה להתקיים, היא לא יכולה לחיות באופן פשוט שנה מהמחלה הזאת, זאת אומרת, זה מחלה סופנית מבחינתה, אז החלב שלה הוא גם אסור. כי יש לנו דין שטריפה אסור לאכול. גם אסור לאכול את הבשר שלה, למרות שזה בהמה כשרה. אסור לאכול את הבשר שלה, וגם אסור לשתות את החלב. עכשיו תראו. בסדר, זה מובן? יש בהמות שיש להם בעיות בריאותיות. עכשיו, אנחנו סומכים, אז למה אנחנו אוכלים חלב פרה? למה אנחנו שותים חלב פרה? יכול להיות שעכשיו אני חולב את הפרה, ואני לא יודע שהפרה הזאת חולה. ואם הפרה הזאת חולה, וחולה במחלה רצינית, אז אסור לי לשתות את החלב הזה. אז איך אנחנו שותים חלב? איך שותים חלב סתם בלי לדעת מה קורה לבהמה הזאת? תשובה? יש לכם רעיון? לא, בטל בשישים. איזה שישים יש פה? לא, זה דומה, אבל זה לא קשור לבטל בשישים. התשובה היא שאנחנו תמיד הולכים אחרי הרוב. זאת אומרת, רוב הבהמות, הם לא טרפה. רוב הבהמות הם בסדר. אם רוב הבהמות הם בסדר, אז אנחנו יכולים לשתות את החלב של כל בהמה שהיא כשרה וכו'. בארץ יש מעקב אחרי פרות. זאת אומרת, יש במשקים לכל פרה שנותנת חלב, במשקים הרציניים יש בכל פרה שנותנת חלב, יש כרטיס קופת חולים, והפרה הזאת עוברת סדרת בדיקות, ואז יודעים שהפרה הזאת היא בסדר מבחינה רפואית. דרך אגב, עושים היום ניתוחים לפרות. יש פרה שנותנת כמה מאות ליטרים של חלב ביום, תודה. ודואגים לפרה הזאת. מפחדים שהיא תלך לעולמה, ואז ירד לדמיון כל הזהב הלבן הזה. אז לכן יש הרבה פרות שיש להם מעקב רפואי, ולפעמים גם מתערבים רפואית בפרות. ניתוח לב פתוח של פרה. יש דברים כאלה. אתם חושבים שזה לא? אז כן, יש. טוב, אז זו שאלה אחת מבחינה הלכתית. אז הלכתית סומכים על הרוב. טוב, אז זה לא היה כזה משובח. טוב, בעיה שנייה. הבעיה השנייה שהיא הרבה יותר רצינית, זה חליבה בשבת. מה זאת אומרת? חליבה אסורה בשבת. למה אסור לחלוב בשבת? איזה איסור זה? מה? סחיטה. זה נכון. לא קוראים לזה בדיוק סחיטה בחליבה, אבל את צודקת. זה קשור לדש. דש, זאת אומרת, זה הוצאת דבר מתוך דבר אחר. אז דש אסור בשבת, ולכן לא חולבים פרה, אסור לחלוב פרה בשבת. אז אני לא מבין. אז מותר לחלוב פרה בשבת או אסור לחלוב פרה בשבת? יש פה שתי בעיות. בעיה ראשונה זה שעצם החליבה היא בעייתית. בעיה שנייה, איך אתה עושה את החליבה? טוב, אז נסביר. לחלוב פרה בשבת, הסוגיה הזאת קשורה לסוגיה אחרת. הסוגיה האחרת נקראת צער בעלי חיים. בטח שמעתם? יש דבר שנקרא צער בעלי חיים. מה זה צער בעלי חיים? שאנחנו לא יכולים לגרום לבהמה צער. והאיסור הזה הוא איסור תורה. אם אדם מצער בעל חיים, סתם לריק, אז הוא עובר על איסור. אז בהמה שלא חולבים אותה בשבת, מאוד מאוד קשה לה. לכן חייבים לחלוב אותה. אז אני לא מבין. יש מצד אחד איסור שבת לחלוב, מצד שני יש איסור צער בעלי חיים. אז מה שאני אעשה אני מסתבך. אתם איתנו? זה בסדר? אז מה עושים? שזה לא בידי אדם. כן, זה לא כל כך פשוט, כי בסופו של דבר אתה צריך לחבר את המכונות של החליבה לפרה. הפרה היא גם לא אומרת, טוב, בסדר, הבנתי, ואז היא לוקחת את ה... מה? זה רובוט מיוחד, בסדר. אבל זה חדש. זה, איך קוראים לזה? רובוטיזציה, אוטומיזציה של הדברים. אבל בהמון המון משקים, ברוב רובם של המשקים, זה לא עובד ככה, אלא איך זה עובד. אדם חולב את הפרה, הוא חולב פרה, או שחולב ביד, זה כבר פסה, או שהוא חולב על ידי במכונה מיוחדת שמחברים לפרה, והמכונה הזאת היא סוחטת, מה שאתה מסוחט, יש בזה עניין, היא מושכת את החלב מהפרה. טוב, אז מה עושים? אז ככה, חכמים פסקו שכשיש לי דבר שנוגד דבר, אז אם אני אהפוך את האיסור שבת לדרבנן, אני אוכל לחלוב פרות. אני מסביר. חכמים אמרו ככה, איסור צער בעלי חיים הוא בתוקף, ולכן אתה חייב לחלוב. כן, אבל אם אני חולה ואני עובר לאיסור שבת, זה דור הייתה וזה דור הייתה. אז מה חכמים אמרו? חכמים אמרו, בוא נהפוך את האיסור שבת לדרבנן. איך עושים את זה? איך עושים את זה? לא משתמשים בחלב שנחלב בשבת. זאת אומרת שבמשקים הדתיים חולבים פרות בשבת. למה? למה חולבים פרות? צער בעלי חיים. אבל האיסור שבת שם הוא לא דאורייתא. למה? כי ברגע שהחלב הזה יוצא, הוא ישר נפסל. אם הוא ישר נפסל, יש דין בשבת שכשהתוצרת של האיסור היא לא ראויה, זה לא איסור תורה. אז לכן, האיסור של חליבה בשבת כשהחלב הולך לאיבוד, זה איסור דרבנן. אז יש לי איסור דרבנן מול איסור תורה. ולכן חולבים פרות במשקים הדתיים והחלב הולך לאיבוד. הולך לאיבוד, או שחולבים אותו במחולות שיש חומר פוגם או דברים כאלה, ולכן אין בעיה של חלב שנחלב בשבת. אממה, יש הרבה משקים שלצערנו לא שומרים שבת. אז מה קורה? אז איך יכול להיות שמשתמשים בחלב הזה בתנובה? בתנובה יש כמה מחלבות גדולות, אחת בצפון, תל יוסף, קרוב לבין בית שאן לעפולה שם. אז מה עושים? אז יש דין שהחלב הזה הוא בטל ב-60. זאת אומרת, החלב שנחלב בשבת הוא בטל בכמות של החלב הנחלבת בכל יום. מה זאת אומרת? כל החלב מגיע למחלבות מאוד מאוד גדולות. עכשיו, זה לא שכל יום מוצאים, אלא החלב הזה הוא מתערבב בחלב של אתמול וגם בחלב של מחר, בדרך כלל זה מחזורים של 3 ימים, ואז החלב מתערבב, ואז לוקחים את החלב הזה ושמים אותו בסקיות. אז בסקית שאתה מקבל את החלב, זה לא בהכרח חלב של שבת, זה יכול להיות גם חלב של יום חמישי או חלב של יום ראשון. לכן סומכים על הרוב. אתם איתנו? זה מובן? עכשיו ככה, בחלב מהדרין יש חלב שנקרא מהדרין. מה זה חלב מהדרין? זה כאילו יש לו השגחה מיוחדת. בחלב מהדרין מקפידים שהחלב שמגיע לאריזות של חלב שנקרא מהדרין לא יהיה שם חשש של חלב שנחלב בשבת באיסור. דרך אגב, חלב מהדרין, חלב רגיל, זה אותו מחיר. זה לא שזה יותר יקר. יש פיקוח על החלב. ולא בגלל הקשות העלו את המחיר של החלב. לכן אני מציע, לא יודע איפה אתם גרות, ונגיד בקריה, יש פה סופר שקוראים לדקל, הוא צדיק, הוא אדם צדיק, הוא מביא רק מהדרין חלב. למה? כי מה אכפת לו. אז הוא דורש מהספק שמביא לו מתנובה, שתנובה זה הספק, הוא אומר, אני, תביאו לי איקס, לא יודע כמה קרטונים של חלב מביא ביום, ביומיים, בשבוע, לא יודע ביום, איקס קרטונים, אני רוצה מהדרין, מביאים לו מהדרין. לכן כל החלב פה של תנובה הוא מהדרין. לא לטעות, לא אמרתי שכל המוצרים בדקל הם מהדרין, לא אמרתי את זה, כי יש הרבה מוצרים שלא. הרוב כן, אבל יש גם שלא. אבל זה לא מה שאני מדבר, אני מדבר עכשיו על חלב. חלב, מהדרין זה חלב שבודקים את הפרות, בפיקוח רפואי אדוק, יש לכל פרה כרטסת במחשב, כמו שאתם הולכות לקופת חולים, להבדיל, אתם מעבירות כרטיס, רואים את השם שלכם, את הבעיות, ברוך השם אין לכם בעיות, אז פרה אותו דבר, מעבירים כרטיס, קלרה, רואים מה קורה איתה, היא, יש לה כך וכך וכך, צריך לקחת תרופות, עושים לה הזרקות, עושים לה ככה וככה, אותו דבר, זה רק בארץ יש דבר כזה, רק בארץ יש פיקוח על פרות, של הקופת חולים. קופת חולים של הפרות, אני לא יודע איך קוראים להם, מכבי פרות, בסדר? אז שם יש להם פיקוח. ודבר שני, זה חליבה בשבת. בחליבה בשבת אנחנו פוסקים שבגלל שהחלב הזה מתערבב בפי רוב, אז גם חלב שהוא לא מהדרין מותר לשתות אותו. אבל מהדרין הם בודקים שהחלב הזה הוא לא נחלב בשבת. בסדר? יפה. יש מקומות שאוטומטית מביאים חלב מהדרין, יש מקומות שלא, אבל אפשר לבקש אולי מהספק או מהמכולת או מהסופר, לא יודע איפה אתם גרים, אז כל אחד לפי עניינו. טוב, דרך אגב, לפני הרבה שנים לא היה חלב מהדרין, אז מתי היינו קונים חלב? היינו קונים חלב רק בימי ראשון וחמישי שישי. למה? כי החלב של יום ראשון הוא בטוח לא בא משבת, כי הוא עוד לא הספיק לשווק אותם. וחמישי שישי, השבת של שבת, החלב של שבת כבר שווק במקומות אחרים. בסדר, אבל לא חייבים לעשות את זה. היום יש גם מהדרין, וגם מי שלא רוצה לסמוך על זה, יכול לסמוך על כך שהחלב שיש, הוא יתערבב עם חלב אחר, ולכן אין בעיה להשתמש בחלב הזה. בסדר? אז זה לגבי החלב שנחלב בשבת. טוב, בעיה נוספת בחלב, זה חלב עקום. אגב, עקום זה עם כף, לא עם קוף. כמו שראיתי פעם איזה אריזה של שוקולד, הם כתבו חלב עקום עם קוף. הם לא כל כך בעניין. עקום זה עובדי כוכבים ומזלות. בקיצור, גוי. אבל בגלל שלא יפה לכתוב חלב של גוי, זה לא אומני, אז כתבו עקום, או כתבו נוחי. נכון? חלב נוחי. מכיל נוחי. טוב. עכשיו אני מדבר על חלב נוחי. חלב נוחי, מה זה בכלל? חלב נוחי, מה זה? חלב של פרה נוחית, מה? מה אתם אומרים? מה זה חלב נוחי? שמה? שחלב? יפה. חלב נוחי, חלב גוי, חלב עקום, חלב נוחי, זה חלב שחלב אותו גוי, כמו שאת אומרת. ויש כמה תקנות של חז"ל לאסור דברים שגוי עושה. טוב, זה נלמד באופן אחר, במקום אחר, שזה נקרא בישולי עקום, יש גם בישולי עקום, יש גם הרבה, יש יין של עקום, אבל עכשיו אנחנו מדברים על חלב. אז חלב, חלב שנחלב על ידי גוי, והוא מביא לך את החלב, אסור לאכול אותו. למה? הטעם העיקרי הוא שזה תקנה, זה גזירה. מה הגזירה? מה אתם חושבות? מה הגזירה? שמא עירב הגוי חלב טמא. אז אנחנו חוששים שהגוי עירב חלב טמא, ולכן אנחנו לא שותים חלב של גויים. מה זה אומר חלב של גוי? כמו שאמרתי, חלב שנחלב על ידי גוי. מה קורה אם גוי חולב אבל היהודי רואה אותו? איך זה נקרא? לא, מה קשור להפקה? חלב שנחלב על ידי גוי, כשיהודי רואה, איך קוראים לזה? חלב ישראל, זה גם, זה בסדר, אפשר לשתות אותו. תדעו לכם שהיום בהמון משקים, מי עושה את החליבה בפועל? תאילנדים. אז אם זה תאילנדים, זה חלב עקום. אז מה נעשה עם זה? אסור לשתות חלב עקום. אז מה עושים במשקים? ומה עושים? יש מישהו שמשגיח, אחד. בדרך כלל, יש מה שנקרא טלוויזיה במעגל סגור. שמים טלוויזיה במעגל סגור ורואים איך הם חולבים את החלב. זה נקרא ישראל עומד על גביהם, ואז אין חשש שמערבבים חלב של בהמת טרפה, ואפשר לשתות את החלב הזה. עד כאן זה בסדר בינתיים, עכשיו אנחנו מתחילים להסתבך. יש? כולם מבינים מה שאני אומר? טוב. עכשיו שלב ב'. יש מקומות בעולם, ובזה נחלקו הגדולים, גדולי ישראל בדורות האחרונים, האם גזירת חז"ל שאסור לאכול חלב עקום, היא נאמרה באופן שלמעלה מכל ספק לא עורבב בתהליך החליבה חלב טמא. אני נותן דוגמה. בארצות הברית יש פיקוח וטרינרי על החלב. זאת אומרת שיש מפעלים של מיליארד ליטרים של חלב, הכל צינורות, הכל זה. זה לא הגיוני שיבוא איזה פועל עם איזה קנקן של חלב גמל, יפתח איזה צינור שם ויגיד לשם ייחוד וישפוך את החלב גמל בתוך זה. זה לא שייך בכלל. יש בדיקות מסודרות, ולכן אני בטוח ב-100% שהחלב שמגיע למפעל חלב בארצות הברית הוא חלב פרה. אז הגזירה קיימת היום או לא קיימת? זאת שאלה עכשיו. הגזירה קיימת או לא קיימת? האם אנחנו הולכים עם הגזירה הזאת או שלא? בזה נחלקו השיטות. רב משה פיינשטיין, שהיה גדול הדור בארצות הברית, הוא סובר שאם אין חשש בכלל שירבבו חלב טמא בחלב טהור, אפשר לשתות את החלב הזה למרות שגוי חלב אותו, כמו שאת אמרת. אבל בתנאי אחד, שאין לך חלב ישראל. ולכן היו תקופות שונות בארצות הברית, לפני 30, 40 שנה, 50 שנה, שלא היה חלב ישראל. באירופה, שנים על גבי שנים, לא היה חלב שנחלב על ידי ישראל. והיהודים, גם היהודים היראים, הם היו שותים חלב של גויים. למה היו שותים חלב של גויים? כי לא היה חשש שירבבו בחלב הזה חלב של בהמה טמאה. הרבה פוסקים מתירים את זה רק אם אין ברירה. היום בארץ אתה, יש לך חלב גוי? כמעט ואין, נכון? יש לנו ברוך השם משק חלב בארץ טוב, אבל יש דברים שמכיל חלב עקום. חלב אני מדבר עכשיו. עוד מעט נראה בעיה של האפקה, אבל חלב, יש דברים שמכילים חלב עקום. האם זה אפשר לשתות את זה? בפשטות לא, כי יש לך מוצרים אחרים שאין להם חלב עקום. אז כל בן אדם צריך להסתכל, צריך להסתכל במרכיבים ולראות אם זה מכיל חלב עקום או לא. חלב בארץ אין חשש, בחוץ לארץ כל אחד יעשה בדיקה מה קורה שם עם החלב. הרב אליהו למשל, הוא סבר שהגזרה של החלב היא גזרה כללית של חלב שנחלב על ידי גוי, וגם אם אין לי שום סיבה לחשוש שהוא ירבה וזה משהו, אסור לשתות את החלב הזה. בסדר? טוב, אז בינתיים הכל בסך הכל מובן. יש הכשר בארצות הברית, יש פה אנשים בארצות הברית? יש הכשר בארצות הברית שנקרא OU, שמעתם OU? OU, הם פסקו תמיד כמו רב משה פיינשטיין, הוא היה פוסק שלהם, ולכן בחלב OU הם התירו חלב עקום. למה? כי הם אמרו, יש מוצרים שאנחנו יודעים בבירור שיש חלב שנחלב על ידי גוי, אבל החלב הזה שנחלב על ידי גוי, אין שום מצב בעולם ששמו חלב טמא, ולכן מותר לשתות את החלב הזה. ולכן מי שקונה מוצר חלבי של ה-OU, יכול להיות שבפנים יש חלב עקום. אצלנו בארץ זה כמעט ולא שייך הסיפור הזה, בגלל שבארץ יש הרבה חלב. אנחנו לא חסרים חלב, ולכן רוב ה-99.99% של המוצרי חלב בארץ הם עשויים מחלב ישראל. בהגדרה. לכן אין שום בעיה להשתמש בחלב פה. אבל מי שנוסעת לחול, במיוחד באירופה, באירופה, ברוב המקומות, אין חלב ישראל. לא יודע מי הייתה בטיול פה שורשים באיטליה, לא יודע, אז אין חלב ישראל. אז מה עושים? השאלה אם אתה יכול לשתות חלב אחר, למרות שבאירופה זה מסודר מאוד, ולא ייתכן שיהיה חלב בהמת מאה בתוך החלב ישראל. אבל במדינות המזרח, שם אסור בהחלט לאכול, לשתות חלב, בגלל שבתאילנד או בהודו אין להם שום פיקוח וטרינרי. זאת אומרת, אולי הם היו רוצים, אבל בכללי זה מדינות שזה הפקרות מוחלטת כל הסיפור הזה. ולכן לך תדע מה יש בתוך החלב, מה יש, איזה מוצרים שמים לך בתוך החלב, אף אחד לא יודע. לכן תמיד אומרים, יש אנשים בעיים, אומרים, מה הבעיה בתאילנד, מה אפשר להסתדר, הם צמחונים, הם ככה, מה אתה יודע מה יש שם? הרי אין חוקים, אין חוק. אתם יודעים, היום בארץ יש חוק שנקרא חוק המאכלים. מה זה חוק המאכלים? על כל דבר, הנה, הקפה הזה כתוב מאחורה, כתוב מה הוא מכיל. זה חוק במדינת ישראל, חוק. יש חוק, הנה פה למשל על הדבר הזה, אם תסתכלי בפנים, אז מה כתוב? בוא תקריא לנו. מה?
מים.
מים, סוכר. בלה 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 בלה. חייב להיות. חייב להיות על כל דבר, חייב להיות. דרך אגב, נלמד את זה קצת השנה, בעזרת השם, זה הולך לפי הכמויות. זאת אומרת, בדבר הזה, מה הכי הרבה שיש?
מים.
לכן כתוב מים. אחר כך, סוכר. זה השני. אחר כך, חומצת לימון. כי הדבר הזה, מה זה בכלל? שיוסי באיזה טעם? לימון. אז מה, איפה התמציות של האננס תקראי? לא מוזכר. שמעתם? בסדר, תעשו את החשבון, כמה מנגו יש בפנים. אמנם בתמונה יש, אבל בפנים לא בטוח שיש. אולי יש בחוץ, אבל בפנים לא בטוח שיש. בעיקר יש חומצת לימון, דרך אגב חומצת לימון, כתוב חומצת לימון, נכון? מה זה חומצת לימון? פשוט חומצה של לימון. התשובה לא. חומצת לימון זה מוצר שהוא מופק משני דברים בעולם, הוא מופק מסעורים או מטפיוקה, שזה צמח שגדל בדרום אמריקה, וזה קוראים לזה חומצה, חומצת לימון. אין שום קשר בין חומצת לימון ללימון. אנשים רואים לימון, אני חושב שיש בו, שמו גם איזה פלח לימון בפנים, תחפש טוב, אין בזה דבר, אבל זה נותן תחושה שיש איזה פרי חמוץ בתוך הדבר הזה. טוב, אבל אני סוגר את הסוגריים. יוצא שמי שנוסע לחול, לא יודע אם מותר לנסוע לחול, אבל נגיד מי שנוסע לחול, אז הוא צריך להיזהר, מי שנוסע לסיני, אני לא יודע אם יש שם חלב, לא ברור, יש שם חלב? מה? יש, נכון? אז בסיני למשל, ודאי שאסור לשתות את החלב. למה אסור לשתות את החלב? כי זה הערבים, קודם כל הם שקרנים, ודבר שני, אין שום פיקוח בטירני על כלום. אם אתה לא יודע מאיזה בהמות זה, ושם יש מלא גמלים גם. בסדר? דרך אגב, ג'ירפה... מה? ג'ירפה, היו הרבה שנים שלא ידעו אם זה בהמה כשרה או לא. בסוף החליטו שזה בהמה כשרה בגלל שכתוב בש"ס, כתוב בגמרא, בתלמוד כתוב שבהמה שהחלב שלה הוא מתגבל, זאת אומרת אפשר להפוך את החלב שלה לחמה או לגבינה, זה בהמה כשרה. ולג'ירפה יש חלב, והחלב הזה מתגבל, צריכו לעשות חלב מגבינה, ולכן הכל בסדר. בכל אופן, כן, אפשר גם לאכול ג'ירפה. אומנם זה בעיה, כי ג'ירפה זה בהמה מוגנת, אז אי אפשר לשחוט ג'ירפה. כל הסיפורים האלה שאמרו בבני עקיבא שג'ירפה זה כשר, אבל אי אפשר לדעת מאיפה שוחטים ויש את הצבא הארוך, זה סתם בדיחה. כי הרי כתוב בגמרא בחולין, כתוב שבהמה אפשר לשחוט אותה מאיזשהו מקום בצבא. אז לכן מה זה משנה אם זה פה, 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 פה. ולכן אין שום בעיה לאכול ג'ירפה, ככה אומרים המחקרים. יש אנשים מיוחדים שהם מחפשים כל מיני בהמות מוזרות ככה כדי לאכול אותם. פעם בשנה הם עושים מסיבה, פעם הוזמנתי למסיבה כזאת, לא הלכתי. זה מסיבה שאוכלים שם כל הדברים המוזרים, ג'ירפות, תאו, כל מיני דברים כאלה שהוכיחו את קשרותם, ועושים שם סטייקים של זה, לא יודעים לטעים, אבל בכל אופן זה, אני לא יודע, זה נראה מוזר. טוב. יפה מאוד. אז דיברנו על חלב אקום, עכשיו הסיפור המרכזי בחלב. מה הסיפור המרכזי בחלב? אבקת חלב. בואו קודם כל נסביר מה זה אבקת חלב, אחר כך נסביר מה הדין של אבקת חלב. אבקת חלב מיוצרת מחלב. טוב, זה לא כזה חידוש. אבקת חלב מיוצרת מחלב בתהליך מאוד מורכב. זה תהליך מורכב, אין הרבה מפעלים שמייצרים מחלב אבקה. קודם כל, מה הצורך לעשות מחלב אבקה? שתשאיר חלב בחלב, מה אתה צריך את האבקה? תשובה. לא מתקלקל, זה דבר אחד, אבל הסיבה הפשוטה, יותר פשוטה, לשנע חלב זה סיפור. זה נוזל, לשנע נוזל זה סיפור. לשנע אבקות בסקים או באריזות זה הרבה יותר פשוט. ולכן העולם המערבי חיפש אפשרות להפוך את החלב לאבקה. וזה גם פחות מתקלקל. ולכן האדם הצליח לעשות מחלב אבקה. ומשתמשים באבקה הזאת כמו בחלב. לכן כל השוקולדים, כל הדברים, כל ביוגורטים, במעדנים, הכל עם אבקת חלב. עכשיו, בארץ אין מפעל לאבקת חלב. אין מפעל כזה. אין מפעל בארץ שהופך את החלב לאבקה. ולכן, כל החלב שיש בדנמרק, בדנמרק יש איזה מפעל ענק, אז בדנמרק יש מפעל, לוקחים חלב, החלב הזה הוא חלב עקום או לא? מה? ודאי. אז זה חלב עקום. שהופכים אותו לאבקה. עכשיו יש מחלוקת מעניינת. הפוסקים אמרו, מה שחז"ל גזרו זה לא לשתות חלב עקום. הבנתי. ומה עם אבקת חלב? מה אתם אומרים, אומרות מסברה? זה מחלוקת, אבל מה הסברות? מה, למה לא? זה אותו דבר, כמו שאתם אומרות. מה זה משנה אם החלב הוא חלב בנוזל או חלב באבקה? זה מעניין. טוב, אז זה דת המחמירים. דת המחמירים היא שגזירת חכמים היא הייתה על החלב. החלב החלב הוא חלב או דרך נוזל או דרך אבקה. עד כאן בסדר גמור. אבל יש מקילים. מה הם סוברים המקילים? הם אומרים, הסברה שראינו של מדינות מתועסות, שזה לא הגיוני כמעט שנכנס חלב תמה, אז אני מצרף את זה. ודבר שני, גזירת חכמה הייתה על חלב. למה אתה מחמיר ואתה הופך את זה לעוד משהו? הייתה גזירה על חלב, לא גזרו על אבקת חלב. טוב, גם לא גזרו על אבקת חלב, למה? למה לא גזרו על אבקת חלב? כי לא ידעו איך לעשות את זה. הם לא חשבו שפעם בן אדם יצליח לעשות מחלב אבקה. לא משנה. ולכן יש בזה מחלוקת, זה חוצה מגזרים. בחלב מהדרין או במוצרים מהדרין בארץ ישראל, אין מוצר שהוא מהדרין שיש בו אבקת חלב עקום. ודאי שאין בו חלב עקום, ולא רק חלב עקום אין בו, גם אבקת חלב, גם אבקת חלב עקום אין בו. אז מי שרוצה להינצל מאבקת חלב עקום, היא תקנה מהדרין. יש היום, בגלל שהציבור החרדי הוא מאוד חזק, והוא כוח צרכני מאוד מאוד רציני, אז היום עושים הרבה מאוד מוצרים עם אבקת חלב ישראל. איך עושים אבקת חלב ישראל אם אין מפעל פה? משגח. עושים השגחה בדנמרק. נוסעים משגיחים לראות את החליבות, לראות איך עושים את האבקה, לראות את הכל, ומביאים טונות של אבקת חלב בארץ, ועם זה עושים ליינים של מילקי. מילקי? יש עכשיו מילקי מהדרין, נכון? מילקי הפוך או ישר או לא יודע מה, צבוע, צבוע בככה, או הרבה קרם, בלי קרם, עם קרם, לא משנה, יעשו מה עם זה, ואז עושים עם חלב ישראל פלוס אבקת חלב ישראל. יש? יפה. אז פתרנו עוד בעיה. מה הבעיה שפתרנו? אבקת חלב עקום. מי שרוצה להחמיר בזה, ודאי שזאת חומרה מעניינת. מי שלא רוצה להחמיר בזה, יש לו גם על מי לסמוך. יש בתים שלא מכניסים אבקת חלב עקום. יש בתים שזה מתחלק. יש חלק מהילדים אוכלים חלב עקום. אבקת חלב עקום יש לילדים שלו. אז זה טוב, בפורים תמיד שמקבלים אבקת חלב עקום, הם שומרים לילדים האחרים שאוכלים, מי שלא אוכל, לא עושים החלפות בממתקים, הכל בסדר. בעיה האחרונה במוצרי חלב, יש, אנחנו, זה פשוט, בטח הכרתם את זה גם. אנחנו עושים ויש על הכל, אבל בטח הכרתם את זה. אחד הדברים המעניינים במוצרי חלב, זה ג'לטין. אני אסביר. מה זה ג'לטין? ג'לטין הוא חומר שנצרך לכל מיני דברים מסוימים להגיע לאיזה אפקט מסוים במאכל. למשל, מרשמלו, שהוא רך כזה, גומי כזה, חייב ג'לטין. קצף של המילקי או של דניאלה, מכירות? חייב ג'לטין. מאיפה מביאים ג'לטין? ג'לטין אפשר להביא מכמה מקורות, אפשר להביא מחיות. מה זאת אומרת? לוקחים עצמות של חיות, מייבשים אותם, טוחנים אותם, או מעבירים אותם תהליך עמוק, ועם הדבר הזה עושים מזה חומר שנקרא ג'לטין. הג'לטין הזה, כשהוא מוכנס לתוך דברים מסוימים, הוא מצליח לקיים את המוצר באופן מיוחד. ולכן מי שמחמיר בלא להשתמש בג'לטין של חיות, אכשר מהדרין אומר שגם אין ג'לטין, או שהג'לטין בא מהצומח, זה נדיר, זה קשה לעשות, מדגים. אפשר לעשות גם ג'לטין מדגים. מה זה?
דגים זה חי.
לא, אותו דבר. יש ג'לטין מחיות, זה מחזירים או מבהמות שמתו באופן פתאומי, לא בהמות כשרות. בסדר? יש גם דגים לא כשרים, אבל בסדר, אני שומע. אז לכן, מי שרוצה להחמיר בזה, יש מי שאומר שהג'לטין בכלל מותר לי לאכול. למה מותר לאכול ג'לטין אם זה בא מחזיר? למה? כי זה עבר תהליך כל כך ארוך, שמה הקשר בין זה לחזיר? אתם יודעות, היום יש מה שנקרא, לוקחים תאים של הבשר, תאים, ומגדלים אותם, נכון? מכירות את זה? זה היה עכשיו חדש. אז לוקחים תא, מבודדים אותו, ועל התא הזה לוקחים מצע, ועל המצע הזה אפשר לגדל שניצל. אתה מגדל שניצל, המשניצל הזה אין לו שום קשר לבשר. אז יש מחלוקת גדולה היום בפוסקים, האם השניצל הזה שהוא נעשה על ידי הדפסה, זה נקרא, כן? אז הוא בשרי או לא בשרי? אפשר לקחת תא מחזיר ולעשות שניצל? יש בזה המון המון שאלות. עוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, יהיה מלא בשר כזה. זה יפתור הרבה בעיות. מה הבעיות שזה יפתור? זה יפתור קודם כל בעיות של צער בעלי חיים. היום גידול בעלי חיים הוא נוראי. במיוחד בעופות. עופות זה מחנות ריכוז לעופות שם. אם תלכו פעם לראות את זה, זה קורה הלב. ולכן עכשיו רוצים כל הירוקים, כל התנועות הירוקות בעולם, הם מנסים להאיץ את ההדפסה של בשר מתאים. לוקחים תא, ואז זה יכול מתא אחד מיקרוסקופי על מצה, מצה זאת אומרת על משהו שיכול לגדול עליו, ויכול לגדול לשניצל. זה דבר מיוחד. בסוף יש לך שניצל שלא הרגת שום בהמה, שזה רק לקחת תא. זה דומה ל-DNA. DNA הוא שח בגוף שלנו, שח בכל רבדי הגוף. גם בסערה אחר, דינג, יש פה DNA. גם בטיפת דם, גם בטיפת בשר, והכל זה אותו עניין, זה טעים. וזה גאוני, גאוני. פשוט. לא נהיה בשרים. כל הדיון על בשר וחלב כבר לא יהיה. לכן אני מלמד את זה ראשון, כי אם ימצאו את זה לא יהיה פרנסה לרבנים. אבל זה שאלות אחרות. יש מי שאומר שבכל אופן זה בשרי, יש מי שאומר, אבל בקיצור זה שאלות. שאלות של גדולי ישראל, שישברו את הראש, יגידו לנו בסוף מה הם אומרים. אבל זה דומה קצת לג'לטין. ג'לטין זה סיפור. יש פוסקים שיתירו ג'לטין, כי אומרים זה רחוק, רחוק ורחוק. ולכן אפשר להשתמש בג'לטין. טוב, סיכום. כן. לא. דרך אגב, אני לא חושב שיש מפעלים במזרח של אבקת חלב. יכול להיות שיש, אני לא מכיר. באירופה יש שלוש. זה לא הרבה, זה... אולי זה גדל, אולי יש פה ארבע, חמש, אבל זה לא הרבה, זה תהליך מאוד מאוד מסובך. תהליך מאוד מסובך להפוך חלב לאבקה. בסדר? היום משתמשים הרבה באבקת חלב, כי זה הרבה יותר קל להשתמש במפעלים, באבקה ולא בחלב. חלב הוא נוזל, הוא נשפח, הוא זה, הוא פה, הוא שם. אבקה זה הרבה יותר טוב. כמו שלא משתמשים בביצים, בקונדיטוריות, לא משתמשים בביצים. מה משתמשים? באבקת ביצים. הופכים את הביצים לאבקה, שזה גם לא כזה להיט, ואחר כך משתמשים באבקה של הביצים. סיכום. אנחנו היום למדנו חלב. חלב, דיברנו על חלב במטמאה, חלב במטריפה, חליבה בשבת, חלבקום, בלטין, אבקת חלבקום. זה מה שאמרנו היום. יש? יש שאלות? זה דברים פשוטים.
בגלל שהילדים באה כל מה
מהחי,
רחוק
מהחיית,
אין
סור
של חלב.
אם אתה אומר שזה מותר לאכול ג'לטין מחזיר, אז ודאי שיהיה מותר בין בשר לחלב. הוא כל כך רחוק מחזיר שאמרת הוא לא בשרי. אם הוא לא בשרי, אז הוא ודאי לא בשר וחלב. זה ברור. יפה, אז זה סיימנו חלב. עכשיו נדבר קצת, אם יש לכם כוח, יש לנו עוד כמה דקות אפשר? אני רוצה לדבר על ביצים, פשוט אני רוצה לסיים את זה, כי זה לא דברים מסובכים, אמרתי אני אעשה דברים פשוטים היום. ביצים, הלכות ביצים. יש הלכות לביצים? מה אתם מכירות? דם, מה עוד? יפה, קודם כל הכלל פשוט, כל היוצאים מן התמה, תמה. ולכן ביצים שיצאו מעופות טהורים מותרים באכילה. ביצים שיצאו מעופות טמאים אסורים באכילה. ולכן צריך הכשר על ביצים. למה צריך הכשר על ביצים? האם זה בא מתרנגולת או מחיה אחרת? דרך אגב, כל בן אדם שרואה ביצה מאוד משונה, אם זה בלי פיקוח, יש בארץ פיקוח על ביצים. למה יש פיקוח על ביצים? לא, מבחינה פשוטה, מבחינה רפואית, מבחינה בריאותית. מה? יש מלא מחלות בביצים. ולכן יש ביצי משק, מה שנקרא, זה תיק. לפעמים מתברר שיש, הנה עכשיו, אוסם, לא אוסם, צבר, היה להם סיפור שלם עם החומוס, שמה היה בחומוס? סלמונלה. סלמונלה זה מחלה של ביצים. זה מחלה עיקרית של ביצים, וזו מחלה קשה מאוד. זאת אומרת, אדם שהוא חלוש, או אדם קטן, או ילד קטן, הוא יכול למות מסלמונלה. אדם גדול יכול להתגבר, כן? זה דלקת, זה דבר שאני לא מספר שאת כל הבלגן, אבל בכל אופן הדברים האלה הם חמורים. לכן יש פיקוח על ביצים, לקנות ביצים בפיקוח. נכון שהערבים מוכרים ביצים בלי פיקוח, וזה יותר זול. מי שרוצה למות על קידוש השם, יאכל מהערבים. אבל אני לא ממליץ לקנות מהערבים, גם יש בעיות אחרות בזה, אבל בכל אופן זה קודם כל ביצים מעופות טהורים. מי שרואה ביצה מאוד משונה, לא בטוח שמותר לאכול, כי יכול להיות שהביצה הזאת באה, לא יודע, השתרבב שם איזה בת יענה, לא יודע בדיוק, שם בפנים. טוב, יפה מאוד. אז זה דבר פשוט, אתם קונים ביצים, לא יודע, מתנובה או מגליקמן, או לא יודע, כל מיני חברות כאלה, ויש להם, יש להם מיליון ביצים, הכל טוב. אבל עכשיו יש עוד בעיה בביצים, זה דם בביצים. טוב, בשביל להבין את הסיפור של דם בביצים, צריך לחלק בין דם שנמצא בביצה מופרט לדם שנמצא בביצה לא מופרט. מה זאת אומרת? ביצה מופרט, מה זה ביצה מופרט? היא נוצרת בקשר זכר נקבה, זה ביצה מופרט. יש הפריה ולכן זה נקרא ביצה מופרט. ביצה לא מופרט היא נוצרת על ידי חימום של התרנגולת במגע עם הקרקע. בלשון הגמרא קוראים זה ספנה דארה, זאת אומרת התרנגולת אם היא דוגרת אז היא מצליחה להוציא ביצה. וביצה כזאת לא יכול להתפתח אפרוח. אתם מבינות? זאת אומרת, הביצים שאנחנו קונים אנחנו, שזה ביצים לא משק, זה ביצים מהתעשייה, זה ביצים של תעשייה. אז גם אם אתה שומר על הביצה הזאת ואתה תשים אותו במיקרוגל בחום, לא יצא אפרוח מהדבר הזה. אתה לא יכול לדגור על הביצה הזאת ובסוף יצא לך כמה אפרוחים. אין דבר כזה. אבל מי שקונה ביצי משק או ביצי חופש, מה זה ביצי חופש? מה? פרטי? שיהיה פרטי, אבל מה זה? מה? לא שומע. לא רק בגלל זה, זה לא רק בגלל זה. ביצי חופש זה שיש לול, ובלול יש גם זכר וגם נקבה. אז יכול להיות שהביצה הספציפית היא ביצה מזכר, ויכול להיות שהביצה הספציפית היא לא ביצה מזכר, אבל אתה לא יודע. ולכן בביצי חופש, אם יש דם, זה הרבה יותר חמור. עוד מעט אני אסביר. טוב. בביצה מופרט, הבנתם את זה בין ביצה מופרט ללא מופרט? פשוט. בביצה מופרט יש מחלוקת בין השולחן ערוך לרימה. השולחן ערוך אומר, נתחיל מהרימה. האשכנזים אומרים שאם נמצא דם בכל מקום בביצה, בביצה מופרט, כל הביצה אסורה. ולכן צריך לזרוק את הביצה. זורקים ביצה. הביצה הזאת צריך דינה לזריקה. למה? כי יכול להיות שזה דם, שזה דם אמיתי. דם אמיתי צריך לזרוק. לפי השולחן ערוך זה תלוי איפה הביצה הזאת נמצאת. בחלמון או בחלבון. מה זה חלמון? הצהוב. אם זה בחלמון זה עושה את כל הביצה. אם זה בחלבון אפשר לזרוק את הדם ולהשתמש בביצה. אמנם הרבה פוסקים ספרדים החמירו כמו הרימה, שבביצה מופרט אם אתה מוציא דם, תזרוק. עכשיו, מה קורה בביצה לא מופרט? בביצה לא מופרט, הדם שנמצא הוא לא דם שאוסר. הוא רק אוסר מדין מריטיין, אסור לאכול את זה. אבל זה לא באמת דם אמיתי. ולכן, אם בישלת ומצאת דם, או מצאת דם בביצה, אתה יכול להוציא את הדם ולאכול את הביצה. לכל השיטות. יש הבנה? רוב הציבור היום, הצריכה של הביצים היא ביצים, ביצים לא מופרות. אז יש בשוק גם ביצים מופרות. ביצי תנובה ברובם לא מופרות. יש איזה אחוז מסוים אולי שכן, אבל ברובם הם לא מופרות. ולכן אפשר לסמוך על הרוב, ואז כשאת מכינה עוגה, את צריכה לשים את הביצה בכוס שקופה, פותחת ביצה, מסתכלת. נכון? ככה פותחים ביצים. פותחים ביצה, מסתכלים. אם יש דם, מה עושים? מה עושים? האם צריך לזרוק את כל הביצה? מה? לא. לא שמעתי. לא, לא חייבים. מה עושים? מה עושים? לוקחים את הדם, זה קשה להוציא את הדם, תמיד נופל וזה פה שם, זה סיפור. אבל לוקחים את הדם, זורקים, ואפשר לאכול את הביצה. אבל אם יש לך ביצים לא מופרות, ביצים מופרות, ביצה מופרת שיש דם, זה מאוד חמור. זה דם אמיתי, והדם הזה צריך לזרוק. מה זה?
למה ש?
למה שתקנה? כי יש אנשים שקונים ביצות, ביצי חופש, או ביצים אורגניות, או ביצים שבא ממשק קטן של אנשים שיש להם גם זכרים וגם נקבות. אז זה ביצה, לפעמים מופרד, לפעמים לא, לפעמים כן. מי שקונה בסופרים, במיליונים של ביצים, בדרך כלל זה לא ביצה מופרד. נכון, צודק. יפה. זה מובן? אז אנחנו דיברנו עכשיו על ביצים, חלב וביצים. רגע, ביצים עוד משהו. עוד משהו בביצים. כל מי שעושה עוגות, היא תבדוק את הביצים לפני שהיא מכניסה את זה לחלות שלה ולעוגות ולא יודע איפה. היא תבדוק את אחת אחת. ולכן אנחנו פותחים ביצים אחת אחת. פותחים ביצה, מסתכלים בקוס, אז מעבירים לקערה או למשהו שאתה משתמש בו לאפות. עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת. אם אתה מוצא שם אדם, אדם הזה אמנם הוא לא אסור מן צד הדין, הוא אסור רק מדין מריטאי, אבל בכל אופן מוציאים אותו. בסדר, ברור? יפה. עכשיו, דרך אגב, לפעמים בטח קרה לכם שבישלתם ביצה קשה, ביצה קשה, לא ביצה טריה, ביצה קשה, אז בישלתם ביצה קשה בזה, בסיר, בסיר קטן כזה, פינג'ן כזה, ואז פותחים את הביצה ולפעמים יש כתמים בפנים. מוכר? ראיתם את זה פעם? זה נדיר, אבל אפשר לראות את זה. אז גם שם זה אותו דבר, זה טיפת דם שהיא לא דם, זה תלוי, אם היא מופרית, לא מופרית. אם היא מופרית, אז הדם הזה הוא עושר את כל הביצה. הוא לא רק עושר את כל הביצה, הוא עושר גם את הכלי. בגלל שדם בביצה, זה הופך את הביצה לטריפה. ביצה טריפה עושר את הכלי, כי זה כאילו בישל את החזיר בפנים. אז מה עושים? עושים מה שעשינו שבת שעברה, לא שבת, שבוע שעברה, מה עשינו? ביום רביעי עשינו עבודה מעשית בהכשרת כלים. יש? כן, גם אבקת ביצים צריכה הכשר, כן? במפעלים משתמשים באבקת ביצים, צריכים הכשר. דרך אגב, ביצה אורגנית זה לא אומר שהביצה היא לא מופרית, או כן מופרית, זה לא אומר כלום. אבל יש בזה דברים. טוב, אנחנו למדנו היום הערה על ביצים, הערה על חלב. יש שאלות? שאלות או אין שאלות? מישהו רוצה לשאול משהו? זהו, נגמר. טוב, עכשיו תקשיבו, בננות. אני הייתי רוצה... הייתי רוצה שבוע הבא, אם זה מתאים לכם, שבוע הבא זה שבוע אחרון לפני חנוכה, נכון? כי יום ראשון לאחר מכן זה נר ראשון. אתם פה נר ראשון? בסדר, אבל לא נראה לי שיש שיעור בשש. שמה? כן, בסדר, אבל אני לא אבוא באמצע הדלקת נרות פה לדבר על דברים. אז לא נראה לי שביום ראשון יהיה פה שיעור. זאת אומרת ששבוע הבא זה השיעור האחרון לפני חנוכה. זהו, צ'יק צ'ק. הזמן עובר. אמרנו, והגענו לחנוכה, עוד מעט תראו שעוד מעט פורים, פסח, נגמר שנה, זה אף, הזמן בסוף מתקדם במהירות. אז אני אומר, הייתי רוצה לתת שיעור שונה, לא בהלכות קשרות, בסדר? הייתי רוצה להעביר שיעור, לא הלכות חנוכה, הלכות חנוכה? בטח יהיה לכם הלכות חנוכה. זה לא כזה מעניין הלכות חנוכה, זאת אומרת, זה מעניין, אבל זה לא כבר רוצה. אני רוצה להעביר שיעור מיוחד, בסדר? אז בעזרת השם יהיה שיעור בשבוע הבא, מקווה שיהיה שיעור מיוחד שבוע הבא בהלכות, לא בהלכות, בדבר אחר. בעזרת השם נהיה בקשר. כל טוב, סלע.